שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה, נחלק את השיעור היום לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תפילת ערבית, מה הזמן שלה והאם היא חובה. בחלק השני נדבר על זמן תפילת מוסף, ובחלק השלישי נעבור למשנה הבאה, שזה תפילת רבי נחוניה בן הקנה כשהוא נכנס ויצא מבית המדרש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, תפילת ערבית. את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לפרש את המשנה. במשנה, אחרי שהמשנה פירטה את הזמן של שחרית ומנחה, היא עברה לערבית, והיא אמרה, תפילת הערב אין לה קבע. מה הכוונה אין לה קבע? אז בפשטות מפרשת הגמרא שזה קשור לנושא הכללי של המשנה, כלומר לזמן התפילה. וממילא כשהמשנה אמרה אין לה קבע, הכוונה היא שאין לה זמן, אלא אפשר להתפלל כל הלילה. זה הפירוש הראשון, ומבחינת ההלכה הוא באמת נכון, אבל אומרת הגמרא שלמשנה זה לא נכנס. למה? כי אם זאת הייתה כוונת המשנה, הייתה צריכה פשוט לכתוב תפילת הערב כל הלילה. למה היא אמרה אין לה קבע? לכן מפרשת הגמרא פירוש שני שזה בכלל לא קשור לזמן של ערבית, אלא לעצם החובה להתפלל. כלומר, כשהמשנה אמרה אין לה קבע, היא סוברת כמו הדעה שבכלל תפילת ערבית היא רשות ולא חובה. עד כאן הסעיף הראשון, פירשנו את המשנה שתפילת הערב אין לה קבע, הכוונה היא שהיא רשות. הסעיף השני מכניס אותנו יותר לעומק בנושא שהרגע הזכרנו, האם תפילת הערב היא חובה או רשות, אומרת הגמרא שבאמת זה מחלוקת תנאים. רבן גמליאל אומר שהיא חובה, אבל רבי יהושע אומר שהיא רשות, וכך סוברת המשנה שלנו. עכשיו מה להלכה? אז רב פוסק כמו רבן גמליאל שזה חובה, אבל אביי פוסק כמו רבי יהושע שזה רשות, ובראשונים באמת פסקו שזה רשות, אבל הריף אמר שבימינו כבר קיבלנו את זה על עצמנו כחובה, אז עכשיו זה חובה. זה היה הסעיף השני, עוד פעם רבן גמליאל אמר חובה, רבי יהושע אמר רשות. הסעיף השלישי זה סיפור שהוא בין הסיפורים הכי מפורסמים בש"ס, שבו אנחנו נראה מה קרה בעקבות אותה מחלוקת בין רבי יהושע לרבן גמליאל. את הסיפור נחלק לארבעה שלבים. אז השלב הראשון זה שמספר את הגמרא שתלמיד אחד, בהמשך נראה שזה היה רשב"י, שהוא בא ושאל האם תפילת הערב רשות או חובה. אז בהתחלה הוא שאל את רבי יהושע, ורבי יהושע אמר לו רשות, אחר כך הוא ניגש לרבן גמליאל, ורבן גמליאל אמר לו חובה. אז אמר לו אותו תלמיד, אבל רבי יהושע אמר לי שזה רשות. אז אמר לו רבן גמליאל, בוא נחכה, נראה כשתלמידי החכמים יגיעו, נשאל את כולם מה הם חושבים. אז באמת חיכו והגיעו כל תלמידי החכמים, והתלמיד שאל שוב לפני כולם, ואמר לו רבן גמליאל שוב שזה חובה, ואז רבן גמליאל שאל בכל בית המדרש, האם יש פה מישהו שחולק ואומר שזה רשות? זה היה שקט בבית מדרש, ואז קם רבי יהושע ואומר, לא, אף אחד לא חולק. אמר לו רבן גמליאל, איך אתה אומר את זה? הרי אמרו לי שאתה אמרת שזה רשות. אמר רבי יהושע, אתה צודק, אני לא יכול להכחיש. אז רבן גמליאל, כסוג של עונש, אולי בשביל לבסס את מעמד הנשיאות, אמר לרבי יהושע שהוא יישאר לעמוד, וכך השיעור יתמשך, עד שהתלמידים תוך כדי יתחילו להתלחשש ביניהם, שזה לא הגיוני, לא יכול להיות שרבן גמליאל ישפיל כך את רבי יהושע, זה כבר פעם שלישית שהוא עושה לו את זה. ואז ממש תוך כדי הם החליטו לעשות מרד, והם סילקו את רבן גמליאל מראשות הישיבה. עד כאן השלב הראשון בסיפור. השלב השני זה שהם היו צריכים לבחור את מי למנות לראשות הישיבה במקום רבן גמליאל. אז את רבי יהושע ברור שאי אפשר, זה יכאב יותר מדי לרבן גמליאל, כי איתו היה המעשה. את רבי עקיבא אי אפשר כי אין לו זכות אבות, אז החליטו על רבי לזר בן עזריה שיש לו גם זכות אבות, הוא גם עשיר אם צטרכו כסף בשביל לשחד את השליט, אז ניגשו אליו ושאלו אותו אם הוא מסכים, הוא הלך להתייעץ עם אשתו, יביע שני חששות, חשש אחד שגם אותו יסלקו, אז הוא אמר לא נורא, בינתיים נהיה ראש ישיבה, אם יסלקו אותי, יסלקו אותי. חשש שני זה שהוא צעיר מדי, אז גודלו לו בנס 18 שורות של שערות לבנות, כך הוא היה נראה יותר מבוגר, כבן 70 שנה, ואז הוא הסכים להיות ראש הישיבה. עד כאן השלב השני. השלב השלישי בסיפור זה שהסיפור מתאר את ההנהגה של רבי אלעזר בן עזריה בראשות הישיבה. לגבי זה נאמר שלושה דברים. דבר אחד זה שכלא כרבן גמליאל שהיה מגביל מי נכנס לבית המדרש, כי הוא רוצה רק תלמידים שתוכם כברם, אצל רבי אלעזר בן עזריה כולם יכלו להיכנס, ונכנסו 400 או 700 ספסלים חדשים לבית המדרש. הדבר השני שנובע מהדבר הראשון, כיוון שהיו כל כך הרבה תלמידים, זה היה קל מאוד לפסוק הלכות בכל מיני דברים שעד אז היה קשה, כי נוספו המון מסורות לבית המדרש, וכך הצליחו לפסוק הלכה את כל מסכת עדויות וכל דבר בשס שבו כתוב בו ביום. והדבר השלישי, הגמרא מספרת שגם רבן גמליאל, מרוב ענוונותו, גם הוא הגיע לבית המדרש. ובין השאר הם דיברו שם על הדין של גר המוני, שגם כאן עוד פעם הייתה מחלוקת בין רבי יהושע לרבן גמליאל, שרבי יהושע אמר שהוא מותר לבוא בקהל, כי למרות שכתוב שהמוני לא יכול לבוא בקהל, סנחריב הרי כבר בלבל את האומות, אז אף אחד לא נחשב המוני. רבן גמליאל לעומת סוטן, נכון, סנחריב בלבל את האומות, אבל הבלבול כבר נגמר, כולם שבו למקומם. אמר לו רבי ישוע, לא נכון, הם לא ישובו למקומם עד שעם ישראל ישוב גם הוא למקומו, ותלמידי החכמים שהיו באותו מעמד פסקו כמו רבי ישוע. עכשיו זה מוביל אותנו לשלב הרביעי והאחרון של הסיפור, כיוון שרבן גמליאל ראה שפסקו כמו רבי ישוע, כנראה הוא הבין שאולי בכל זאת גם בסיפור הקודם הוא טעה, ואולי בכלל היחס הזה לא היה נכון, הוא מחליט ללכת לפייס את רבי ישוע בביתו. הוא מגיע לבית של רבי ישוע, והוא רואה שהקירות שחורים, אז הוא אומר, אני רואה שאתה עובד כפחמי. אומר לרבי ישוע בביקורת, אוי לדור שהנשיא שלו לא יודע ממה תלמידי החכמים מתפרנסים. אומר לו רבן גמליאל, בכל זאת, אני באתי להתפייס איתך, בבקשה תמחה לי. ורבי ישוע לא עונה לו, ואז הוא אומר, תעשה בזכות אבא, ואז הוא כן ענה לו. אז רבי ישוע התפייס, ועכשיו צריך להודיע בבית המדרש שהוא התפייס בשביל שיחזירו את רבן גמליאל. אז שלחו שליח, והם לא הקשיבו לו, כי רבי עקיבא אמר שזה פשוט העבדים של רבן גמליאל שרוצים לעבוד עליהם, לכן רבי ישוע בעצמו הלך, ואז באמת הם הקשיבו לו, והחליטו להחזיר את רבן גמליאל לרשות הישיבה. ועכשיו, מה יעשו עם רבי אלעזר בן עזריה? להוריד אותו לגמרי אי אפשר, כי מעלין בקודש ולא מורידים. מצד שני, גם חצי חצי אי אפשר לעשות, כי זה לא מכובד לרבן גמליאל. לכן עשו תורנות של שלוש שבתות רבן גמליאל, שבת אחת רבי אלעזר בן עזריה. עד כאן הסיפור של רבן גמליאל ורבי יהושע. כמובן שלכל הסיפור הזה יש המון משמעויות. מקוצר הזמן לא ניכנס לאף אחד מהם, רק נזכיר בקצרה שיש כאלה שרואים כאן איזשהו מאבק בין האליטיסטיות של התורה, שאת זה ייצג רבן גמליאל, לבין העממיות שלה, שאת זה ייצג רבי יהושע. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מדבר על תפילת מוסף, ואת החלק הזה נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה פשוט הזמן, נזכיר שבמשנה אמרנו שלפי תנא קמא המוסף זה כל היום, ולפי רב יהודה זה עד שבע שעות, ומעיר על זה רב יוחנן שגם לתנא קמא מי שמתפלל אחרי שבע שעות, אמנם הוא יצא ידי חובה, אבל הוא נקרא פושע. עכשיו בעצם זה שרב יוחנן אומר את זה על תנא קמא, משמע שהוא פוסק כמוהו, דבר דומה נראה גם בסעיף השני. הסעיף השני זה ברייטה שכבר ראינו אתמול לגבי אדם שבערך ב-12 וחצי בצהריים הוא עוד לא התפלל מוסף, וכרגע הוא יכול להתפלל או מוסף או מנחה. מה הוא מתפלל קודם? אז זה תלוי באופן ישיר במחלוקת לגבי הזמן של מוסף. רבי יהודה שאומר שמוסף עוד מעט עובר כי זה עד סוף שעה שביעית, אז הוא מתפלל קודם מוסף כי זו מצווה עוברת, ואילו מנחה היא לא עוברת, יש לו עוד זמן. תנא קמא לעומת זאת שאומר שגם מוסף אפשר כל היום, אז עדיף שיתפלל מנחה קודם, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז כך תנא קמא אומר, ורבי יוחנן שוב אומר בזה כמו תנא קמא, ובסוגריים הגמרא מספרת שכשרבי זרע היה חלש ולא הגיע לבית המדרש, אז כשהוא שאל מה אמרו שם, אז אמרו לו שרבי יוחנן אמר את מה שאמרנו עכשיו, שמנחה קודמת, ורבי זרע שמח לשמוע את זה, כי הוא ידע שכך ההלכה, הוא לא היה בטוח מי אמר את זה, רבי יוחנן או רבי ישוע בן לוי, אז עכשיו הוא שמח שפטרו לו את הספק, שרבי יוחנן הוא זה שאמר את זה. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי מחזיר אותנו לרבי יהודה ודורשים על מי שמאחר את זמן התפילה לפי הזמנים של רבי יהודה את הפסוק הבא, נוגי ממועד אספתי, ממך היו מסעת עליה חרפה. איך דורשים את זה? ממועד אספתי, הכוונה היא מי שמאחר את המועד, אז הוא נוגי. מה זה נוגי? אז רבי יהושע בן לוי שאמר את זה לגבי זמן מוסף, הוא פירש את נוגי מלשון שבר, כלומר שיבוא שבר על ישראל שמאחרים את המועדים, את זמני התפילה. ורבי אלעזר שדרש את זה על זמן שחרית, הוא אומר שנוגי זה מלשון תוגה, כלומר עצבות תבוא על ישראל שמאחרים את זמני התפילה. עד כאן הסעיף השלישי שבקיצור זה לא טוב לאחר את זמן התפילה בזמנים של רבי יהודה. הסעיף הרביעי שמתחיל ממש בתחילת עמוד ב' מובא כאן קצת בדרך אגב, יש כאן שתי הלכות שקשורות למוסף, אבל באמת לאו דווקא למוסף, אלא לכל התפילות, וזה מובא סביב סיפור שהבאי מנסה לברר למה רב אביה לא הגיע לדרשה של רב יוסף שהייתה לפני מוסף. אמנם רב אביה היה חלש, אבל אומר לו הבאי, יכולת לאכול בבית ואז לא היית חלש ואז היית בא. מה אומר לו רב אביה? אז הוא אומר לו שתי טענות. קודם כל הוא אומר לו, לא יכולתי לאכול לפני מוסף, כי הרי רבון אמר שאסור לאכול לפני התפילה, אבל דחה את זה הבאי, אז היית מתפלל בבית ביחידות, אוכל, ואז בא לדרשה. אז אומר לו רב אביה, טענה שנייה, גם את זה לא יכולתי לעשות, כי אסור להקדים את התפילה של היחיד לתפילה של הציבור, אז לא יכולתי להתפלל בבית, אבל דוחה את זה הבאי, יכולת, מה שאומרים שאסור להקדים, זה רק אם אתה נמצא עם הציבור, אבל אם אתה בבית, אתה יכול להתפלל גם לפני שהציבור מתפללים. אז זה הדיון ביניהם, כשיוצא שרב אביה באמת היה צריך להתפלל בבית, ביחידות, לאכול ואז לבוא לדרשה. עכשיו הסעיף החמישי, תוך כדי הדיון, ראינו את הדין שאסור לאכול לפני התפילה, מי שאמר את זה זה רב הונה לגבי מוסף, וגם רבי ישוע בן לוי אמר את זה לגבי מנחה, אבל הלכה למעשה אומרת הגמרא שבאמת כן מותר לאכול לפני תפילת מנחה ומוסף. בזה הגענו למשנה הראשונה בעמוד ב', עד כאן החלק השני של השיעור, דיברנו על זה שגם לפי תנא קמא לא טוב לעבור את הזמן של 7 שעות במוסף, ולפי רב יהודה מי שעושה את זה דורשים עליו את הפסוק נוגים ממועד הספתי, דיברנו על המחלוקת בהיו לפניו שתי תפילות, וראינו את הדיון בין רב אביה לבין אביה למה הוא לא התפלל בבית, אכל ובא לשמוע את הדרשה. החלק השלישי של השיעור מביא אותנו למשנה הבאה, וזאת משנה שמובאת כאן כסוג של סוגריים בפרק הזה בין המשניות שמדברות על דיני תפילה. הנושא של המשנה כאן זה לא תפילת 18, אלא תפילה ייחודית של רבי נחוניה בן הקנה, שהוא היה מתפלל כשהוא נכנס לבית המדרש שלא יערה תקלה על ידו, וכשהוא יצא מבית המדרש ששם הוא נתן הודעה על חלקו שהוא זכה להיות מיושבי בית המדרש. זה מה שכתוב במשנה, בברייתא, הברייתא מרחיבה ואומרת את כל הנוסח של התפילה, זה הנוסח שמודפס בתחילת הגמרות, ורבים מאיתנו אומרים את זה, בכניסתו מה הוא אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וכו', ביציאתו מה הוא אומר, מודה אני לפניך השם אלוקי ששמת חלקים יושבי בית המדרש ולא שמת חלקים יושבי קרנות שאני משקים והם משקימים, אני משקים לדברי תורה והם משקימים לדברים בטלים וכולי. עד כאן השלב הראשון בגמרא שהוא עוסק במשנה. השלב השני מובא כאן אגב השלב הראשון, אולי כי גם כאן מוזכר הנושא הזה של כבוד חברך. בשלב הזה הגמרא מביאה ברייתא שבה יש שתי צוואות רוחניות של שני תנאים, של רבי אליעזר ושל רבי יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר כשהוא חלה והתלמידים שלו נכנסו וביקשו ממנו איזושהי תמצית של איך לחיות נכון ולזכות לחיי העולם הבא, אז הוא אמר להם ארבעה או חמישה דברים. דבר אחד הוא אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. דבר שני, לגבי הבנים, מנעו אותם מן ההיגיון. הפירוש השני ברש"י זה משיחה בתלה של ילדים. דבר נוסף לגבי הילדים, זה להושיב אותם בין ברכי תלמידי החכמים. והדבר הרביעי שהוא אמר להם זה שכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. זה היה המסר של רבי אליעזר. אגב, יש כאלה שמפרשים את הדגש שלו על כבוד חברכם, בעקבות זה שהחרימו אותו, גם זה בעקבות דיון שלו עם רבן גמליאל, אולי זאת גם סיבה שהגמרא החליטה להביא את זה כאן. הטענה השני שמובא בברייתא זה רבי יוחנן בן זכאי, שכשהוא חלש גם כן נכנסו תלמידיו לבקרו, והוא בכה ושאלו אותו איך אתה, נר ישראל, עמוד הימני, אתה בוכה? הוא אמר להם, כן, אני בוכה, הרי אפילו אם היו מכניסים אותי לפני מלך בשר ודם, הייתי בוכה, אז כל שכן, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, שבניגוד למלך בשר ודם, האיסור שלו הוא איסור עולם, ואי אפשר לפעס אותו בממון, ויכולת שאני אלך לגיהנום, אני לא אבכה. אחר כך הם אמרו לו רבנו ברכנו, וגם כאן הוא ענה להם על ידי קישור לבשר ודם, הוא אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים אליכם כמורה בשר ודם. אז הם אמרו, מה זהו, רק כמורה בשר ודם? אז הוא אמר, הלוואי שתגיעו לזה, הרי אנחנו יודעים שכשאדם חוטא, הוא לא מפחד מהשם, הוא רק מפחד שלא יראה אותו אדם. אז הלוואי שנפחד מהשם, כמו שאנחנו מפחדים מבני אדם. זה המסר של רבי יוחנן בן זכאי לפני שהוא מת, והברייתא מסיימת שכשהוא נפטר, הוא קודם כל אמר להם, תפנו את הכלים מהחדר מפני הטומאה, שהם לא יטמאו באוהל המת. והוא סיים במשפט שאולי הוא מתמצת את כל המפעל שלו אחרי החורבן, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. וזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון פירשנו את המשנה שתפילת הערב אין לקבע, הסברנו שכוונה היא שהיא לא חובה, כמו רבי יהושע בניגוד לרבן גמליאל. מתוך זה הגענו לסיפור המפורסם של רבן גמליאל ורבי יהושע, שרבן גמליאל העמיד את רבי יהושע על זה שהוא חלק עליו, ואז פיתרו את רבן גמליאל מרשות הישיבה, והעמידו את רבי אלעזר בן עזריה, שהייתה לו גישה אחרת לגבי למי מיועד בית המדרש. בסוף רבן גמליאל פייס את רבי יהושע, ואז החזיר את רבן גמליאל, והוא עשה תורנות עם רבי אלעזר בן עזריה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שמי שעובר את זמן המוסף לפי רבי יהודה, דורשים עליו את הפסוק נוגים ממועד הספתי, וגם לפי תנא קמא הוא נקרא פושע אם הוא עושה את זה אחרי 7 שעות. ראינו עוד מחלוקת שקשורה למחלוקת לגבי הזמן, וזה כשהיו לפניו שתי תפילות, מוסף ומנחה, שלפי רבי יהודה התפלל קודם מוסף, כי הזמן שלה עוד מעט עובר, לפי תנא קמא קודם מנחה כי תדירה, ולסיום ראינו למה רב אביה לא בא לבית המדרש, הוא אמר שלא אכלתי כי הייתי חלש ולא אכלתי לאכול לפני התפילה, אמר לו אביה, היית צריך להתפלל ביחידות בבית, ואז לאכול ולבוא לבית המדרש לשמוע את הדרשה של רב יוסף, ואגב זה דיברנו לאיסור לאכול לפני התפילה של מנחה ומוסף, שלפי רב הונה ורבי יהושע בן לוי אסור, אבל ההלכה פוסקת הגמרא שמותר. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה כשהוא נכנס ויצא מבית המדרש, וראינו את הצוות הרוחניות של רבי אליעזר של כבוד חברכם, מינו בניכם מן ההיגיון, הושיבו מצל תלמידי חכמים, דעו לפני מי אתם עומדים, ושל רבי יוחנן בן זכאי שהוא בכה לפני שהוא נפטר, והוא ברך אותם שיהיה מורה שמיים עליהם כמורה בשר ודם, כל טוב.